מאבק על שכר המורים. במשרד האוצר מתנגדים בתוקף למתווה הפשרה שהציגה אתמול שרת החינוך ששה ביטון. הסתדרות המורים ברחל ההצעה ואמרה כי אף שיש לה השגות בכמה נושאים, מדובר בצעד בכיוון הנכון. על פי עיקרי המתווה שהציע שרת החינוך, שכרו של מורה מתחיל יעמוד על 9,500 שקלים, 500 שקלים יותר מהצעת האוצר. מחנכי כיתות יקבלו תוספת של עד 10% לשכרם. כל המורים יהנו מתוספת שכר, הקטנה שבהן תינתן למורים הוותיקים 1,200 שקלים. לגננות תוגדל מכסת השעות הנוספות מ-36 ל-55. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן יפרסם אחר הצהריים דוח מיוחד על אכיפת החוק באירועי שומר החומות בשנה שעברה. המבקר יפרסם גם דוח העוסק בשירותים הניתנים לאזרחים בערים המעורבות. במהלך המבצע ברצועת עזה היו ברחבי הארץ, בעיקר בערים מעורבות, התפרעויות והפרות סדר אלימות. שלושה אזרחים נהרגו ונפצעו מאות, בהם כ-300 שוטרים. יותר מ-3,000 בני אדם נעצרו, 240 מהם יהודים. רעש אדמה עז בצפון הפיליפינים. לא נמסר על נפגעים, אך נגרם נזק. הרעש בעוצמה של 7.1 היה באי לוזון בעומק של 10 קילומטרים. הוא הורגש גם בבירה מנילה וגרם להפסקת תנועת הרכבות. הנשיא פרדינן מרקוס הורה לכוחות ההצלה לצאת לאזור הרעש והודיע כי יצא לשם בעצמו. עורכי החדשות הילה מרינוב ועמית שניידר, להרחבות ולידיעות נוספות היכנסו ליישומון כאן. התחזית מיד.
התחזית בחסות
Westinghouse, מותג מעברי תקרה אמריקאי. מבצע התקנה ב-99 שקלים. חפשו מעברי תקרה Westinghouse או חייגו כוכבית 3578, כפוף לתקנון.
היום יהיה חם מהרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ והביל בחוף. מחר וביום שישי תהיה הכבדה באומס החום, ברוב אזורי הארץ ישרור אומס חום כבד עד קיצוני. מידות החום המרביות, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובצפת 30, בחיפה 28, בבאר שבע 37 ובאילת 40 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
שבע וחמש דקות, שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, כאן מורשת, במסגרת התוכנית הבוקר. נגיש לכם הבוקר שעה של משדר עדכוני החדשות וסקירת עיתוני היום. היום, יום רביעי, כ"ח בחודש תמוז, תשפ"ב, 27 ביולי 2022, אנחנו בעיצומו של הקיץ החם. נדבר על הכותרות, כותרות העיתונים, מה מצפה לנו היום? מה קרה הלילה? נדבר על בחירות ופוליטיקה, כמובן, כמה נשאר? 97 ימים לבחירות. נדבר על ביטחון, על גרעין, גם על פלילים, על העולם המשפטי, יוקר המחיה, גם על יהדות התפוצות ומזג האוויר, חם, חם מאוד. את הכל נטבל בשירים יפים, כמובן, במהלך השעה הזו. הבוקר, בני טייטלבוים נמצא בחופשה, ואנחנו יוצאים לדרך עם טכנאי השידור שרון לרנר ואנוכי שלומי גולדברג. לכולכם האזנה הרבה. נפתח עם העיתונים הבוקר. גילויים חדשים על ההתנהלות הבעייתית בפרשת הסרסור בחלק גלבוע. זה הנושא המרכזי שמציג ידיעות אחרונות. העניין הזה הוא עניין ישן שהתחדש עם נתונים חדשים וגילויים חדשים בזמן האחרון, והעניין מובא בידיעות אחרונות כנושא המרכזי, ומדובר כאן על פגישה חשאית בין השבק למחבל הקלו שפגע בסוהרות שם בחלק גלבוע. שמו מחמוד עטלה, הוא ביקש מנציג השבק לסייע לו להשתחרר מהתא המבודד שאליו הוא עובר בעקבות הפרשה. גורם בוועדת הבדיקה לבריחה מהכלא אומר, זה כמו לשבש חקירה. בשבק אומרים, לא ידענו על החשדות נגדו, זה הנושא המרכזי, כאמור בידיעות אחרונות, לירן לוי מביא את הדברים בעמוד 4. עוד עניינים בידיעות אחרונות, הרצח, שוב, מקרי רצח מתחילת השנה, נרצחו בחברה הערבית 62 אנשים. עכשיו מדובר באישה שנרצחה בלוד, היא מורה, בת 30, אימא לשלושה, היא נורתה למוות באמצע הרחוב. גם באוספיה, מקרה של רצח, עוד ועוד בכל יום. 62 אנשים מתחילת השנה. מה קורה בגלץ? גם על כך מדבר יוסי יהושע בידיעות אחרונות. האם ימנו שם מפקד תחנה קבוע או לא? אנחנו בתקופת בחירות, ממשלה זמנית. אחרי סערת הרמטכ"ל, היועצת המשפטית צפויה לעכב את מינויו של מפקד התחנה המיועד, אור צלקובניק, עד אחרי הבחירות. דילמת גלץ, קוראים לזה כאן בעיתון. סופר הילדים, אורי אורלב, הלך לעולמו בגיל 93, קולו של דור השואה נדם, גלילה רון פדר מספידה אותו כאן בעמוד 16. עניין אחר שמביא ידיעות הבוקר בראש העמוד הראשון, מגיע ממחנה ההשמדה אושוויץ. התפוררות הזיכרון קוראים לזה. ובכן, איתמר אייכנר מספר שיש מבצע עולמי לגיוס תרומות לשימור הר הנעליים המפורסם, שהפך לאחד הסמלים של מחנה אושוויץ, עדות אילמת לזוועה, אבל 8,000 נעלי הילדים שנערמו על האדמה הרוויה בדם הולכות ומתבלות, וקיים חשש שלא יישאר מהן דבר. כדי לשמר אותן, פתחה קרן אושוויץ בירקנאו במבצע עולמי לגיוס תרומות, וטוב שמביאים את הדברים בעיתונים הבוקר, כדי שכולנו נדע מה קורה שם, ונדאג לזכור ולהזכיר. העיתון ישראל היום, גם הוא עכשיו לפנינו, כאן מדברים על דוח שומר החומות שיפורסם היום, כשנה אחרי המהומות בערים המעורבות. הכתב של העיתון אייל לוי ביקר בלוד, הוא גילה שקט מתוח בשגרת יומם של התושבים, שאומרים אנחנו חיים בפחד אבל חיים, מרגישים בתוך חבית נפץ. זה העניין המרכזי של ישראל היום, שמביא את הדברים כבר בעמודים הראשונים. היום כאמור דוח המבקר המדינה, הוא יפרסם את הדברים בשעה 4, הוא יפרסם דוח מקיף על האכיפה בערים המעורבות בזמן מבצע שומר החומות. הוא מצא ליקויים קשים שאת הפרטים יפרסמו אחר הצהריים, ולצד דוח האכיפה יפרסם המבקר דוח שעוסק בהקצאת משאבים על ידי המדינה לאוכלוסייה הערבית בערים המעורבות, וגם בנושא זה נמצאו ליקויים. נזכיר שבמהלך מבצע שומר החומות ברצועת עזה לחמו המונים מקרב ערביי ישראל נגד המדינה, עוררו מהומות, היו ניסיונות לינץ', הצתות ואפילו ירי חי שגבה קורבנות, ועכשיו כתבי אישום הוגשו בסופו של דבר, ובתוך כך אתמול התפרסם פסק דין של בית המשפט העליון בערעור המדינה על קלות עונשם של משתתפי לינץ' כלפי יהודים במהלך המבצע. הפרקליטות ערערה נגד העונשים המקילים שהטילה להפורעים שופט בית המשפט המחוזי דניאל פיש. בית המשפט העליון קיבל את טענת הפרקליטות, החמיר עם קלות העונשים, וכתב דין הערעור על הקלה, על קולת העונשים להתקבל. בית המשפט המחוזי הקל עם המשיבים יתר על המידה. אם כן, באותו עניין, היום דוח מבקר המדינה אנגלמן, בשעה 4 זה יפורסם על מה שקרה בערים המעורבות, במבצע שומר החומות. זה העניין המרכזי שמציג ישראל היום, הבוקר. גל ההתייקרויות, אמנם יש סיבות אובייקטיביות לעליית המחירים, אבל העיתון בדק וגילה שהזינוק בארץ חד בהרבה ביחס לעולם. וזאת משום שיש אצלנו ריכוזיות יתר והיעדר תחרות, עולה עולה קוראים לזה כאן, ומביאים את הדברים בעיתון הזה ישראל היום. מה קורה בצפון? כמו ב-2006, מנהיג החיזבאללה מנסה לנצל את חוסר הניסיון של ראש הממשלה לפיד, כעת הוא שואף לקצור הישג במצב דומה במקביל להחלפת הרמטכ"ל. עודד גרנות מביא את הדברים בעיתון בעמוד 8, פרשנות למצב הביטחוני. יש דריכות במערכת הביטחון בעקבות האיומים האלה של מזכ"ל חיזבאללה נגד ישראל. אם תתחיל בחודש ספטמבר להפיק גז מאסדת קריש. במעריב קוראים לזה כוננות קריש, באדום גדול כותבים כוננות קריש על רקע תמונות האסדה בים. חיל הים מתגבר את ההבטחה באזור. בחודשים האחרונים תורגלו כמה תרחישים בהם ירי של טילים. נסראללה אומר כל שדות הגז של ישראל נמצאים תחת איום. האם הוא בודק את ראש הממשלה החדש, והאם הוא בודק את כל עניין מינוי הרמטכ"ל בימים האלה, כפי שכתב הפרשן בישראל היום, אנחנו נראה בהמשך. קריאות במערכת הפוליטית לבדוק את הטענות שהעלה סגן ראש מחש לשעבר סעדה. בפרקליטות השיבו אש ואומרים מהפרסומים על כוונתו להתמודד בבחירות, אנחנו מבינים שמניעיו ברורים. מה קורה עם המתיחות סביב משבר הסוכנות היהודית? ובכן, דוברת משרד החוץ הרוסי הבהירה שמדובר בסוגיה משפטית ולא מדינית. ראש הממשלה הרגיע ואומר אנחנו מוכנים לקיים על כך דיאלוג. על רקע המתיחות, כותב העיתון, הרוסים מתחממים. שני עצורים בחשד למורבות בהיעלמות הנער מוישי קליינרמן. גם על כך מספרים הבוקר עיתוני היום. עוד בחדשות, ענקית התרופות טבע הגיעה להסכם פשרה עקרוני בארצות הברית, ולפיו תשלם פיצויים בהיקף של יותר $4.3 מיליארד בשל נושא התמכרויות למשככי כאבים חזקים. הנושא הזה דובר בגדול בזמנו, והפרשה הזו של ההתמכרות למשככי כאבים הביאה לכך שחברת טבע הודיעה על הסדר שהיא מציעה את הסכום העצום הזה, כמעט 4.5 מיליארד דולרים, וזה אולי ייתן מענה לאלפי תביעות משפטיות נגד יצרנית התרופות על תפקידה בפרשת ההתמכרות למשככי כאבים בארצות הברית. עוד הלילה בפיליפינים רעידת אדמה בעוצמה גבוהה מאוד, 7.1, שפקדה את אזור לוזון שבצפון הפיליפינים, וגם הרגישו את הרעידה בבירה מנילה. לא הייתה אזהרת צונאמי, ואף על פי כן רעידת האדמה הביאה לכך שבניין הסנאט במנילה פונה, פעילות המטרו הופסקה. רעידת אדמה עוצמתית מאוד שם בפיליפינים. הנשיא של הפיליפינים מרקוס יגיע למחוז שבו הורגשה רעידת האדמה, הוא ראה לשלוח מיידי צוותי חילוץ, ואנחנו עוקבים אחר הדברים. מזג האוויר חם, חם מהרגיל אפילו לעונה, לעונת הקיץ, והטמפרטורות החוזיות בירושלים עד 31, בתל אביב 30, בחיפה 28, בבית שאן עד 40 מעלות היום, גם באילת עד 40 מעלות. 7:16 הבוקר, אנחנו נפתח עם שיר ראשון, אהרון רזאל שר, קבעתי את מושבי. לקירוב רחוקים אין לקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים אמרו לי לך לעצמתים תחלק ספרונים תרקוד בכבישים זה ממש גבל תראות את כולם פתאום מחייכים אמרו לי בואי עם גיטרה הדלקנו נרות יושבים ושרים נגונים זה צו השעה זה מה שהדור צריך חוויות וריגושים אמרתי להם אשריכם מלאכת קודש כל מעשיכם הרבה שליחים למקום בטוחני שתמצאו את האיש הנכון אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש הציעו לי משרה
משפחה של חזן בחול, קהילה של אנשים עמידים, הזדמנות נדירה ליצור קשרים, להגיע לקהלים חדשים. כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, תחי, חיים יותר איכותיים. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן. של ארץ ישראל, אווירה מחכים, פירותיה מתוקים, וזה סימן לבוא הגואל. אבל האם תחפשו אותי, אל תרחיקו נדוד, אני בסביבה, אין כל חדש, פה אשב, כי הביטיה, אני כאן בבית המדרש. ביקשו שאספר את סיפורי האישי, את ערכי אל עולם המצוות. לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי מהשבי, היו להם ציפיות. אבל אני מוכן לזמר, לספר את כל העליות והירידות שעוברות עליי כל יום פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי בית המדרש הישן. כל יום אני מוגש כל פעם מחדש, של מקומי הקבוע ניגש בית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש.
שבע 21 דקות הבוקר, אלה כותרות חדשות הבוקר. 12 רצח אתמול בחברה הערבית. בלוד נרצחה אישה בביתה, אם לשלוש בנות. באוספיה נורה למוות גבר בן 45. אמש סמוך לשכם נפצע פלסטיני לא חמוש שהתקרב אל עמדת צהל ולא נענה להוראות החיילים. היום מפרסם מבקר המדינה את דוח אכיפת החוק באירועי מבצע שומר החומות. מה קורה בין האוצר לחינוך? משרד האוצר מתנגד למתווה הפשרה שהציגה שרת החינוך בכל מה שנוגע לשכר המורים, ובכל יום אנחנו רואים שההסכם מתרחק והאחד בספטמבר מתקרב. בצפון הפיליפינים רעש אז, ואנחנו עוקבים אחר מה שקורה שם. התחזית חם מהרגיל. מה קורה בפוליטיקה, שואלים? הנה אנחנו שומעים בזמן, בשעה האחרונה, שצוותי המסע ומתן של ימינה ודרך ארץ נפגשו הלילה לטובת אולי הסכם לריצה משותפת. הושגה הסכמה על מרבית הסעיפים והצדדים קרובים לחתימה, הם ייפגשו בהמשך היום. יושבת ראש ימינה, איילת שקד, צפויה לקיים היום כנס פעילים פומבי ראשון בכפר המכבייה, ולהציג את תוכניותיה למערכת הבחירות. היא תציג, שם חדש למפלגה שבראשה תעמוד. בנוסף, שאיפתה היא להציג את המצטרפים מדרך ארץ, יועז הנדל וצביקה האוזר, שלא המשיכו במסגרת מפלגת תקווה חדשה של גדעון סער. גם מתן כהנה נמצא על הכוונת, ואחת המחלוקות המרכזיות בין המועמדים היא גם אחת הסוגיות העיקריות במערכת הבחירות כולה, שאלת הישיבה בממשלה בראשות נתניהו. האוזר והנדל וכהנה שללו ישיבת תחתיו, שקד לא פסלה, ונראה מה קורה גם בפוליטיקה הזו, לקראת הבחירות, שוב מפלגה חדשה, שם חדש, אין חדש תחת השמש. ענייני ביטחון, מזכ"ל חיזבאללה נסראללה, שב ומאיים על ישראל על רקע המתיחות סביב הקידוח באסדת קריש. בריאיון לרשת אל-מיאדין הלבנונית אמר נסראללה, כל שדות הגז של ישראל תחת איום הטילים שלנו, לא רק קריש. הספינה שתפיק גז מקריש היא ישראלית, גם אם הכתובת היא יוונית. אנחנו הולכים לבעיות, הוא אומר. אף אחד לא מייחל למלחמה, והחלטה בידי ישראל לא בידינו. כך הוא אומר, החלטה ישראלית יחד עם ארצות הברית. בהמשך אומר, יש לנו כלי טייס בלתי מאוישים, שיכולים להתחמק מהאויב, ומאיים ומאיים, כך נסראללה. בחודשים האחרונים מתרגל צהל שורה של תרחישים, בהם התקפות טילים על יעדים במרחב המים הכלכליים של ישראל, והגורמים אמרו את הדברים בתגובה לאיומיו של נסראללה, שמאיים לפגוע באסדות הגז שלנו, שממוקמות כ-80 קילומטרים מערבית לחיפה. בינתיים במרחב הימי הוקם פורום רב זרועי, שמגן על מרחב הים הישראלי, כולם מטפלים בזה, משרד הביטחון, חיל הים, גם חיל האוויר, ופיקוד צפון וקהילת המודיעין, הכל במטרה להיערך לאפשרות שחיזבאללה ינסה לבצע פעולה צבאית או פרובוקציות שם באזור הזה בים. שר הביטחון גנץ אישר אתמול שסוללת נונמם של רוסיה ירתה לעבר מטוסי חיל האוויר הישראלי בזמן תקיפה בסוריה לפני כחודשיים. זה היה אירוע חד פעמי, הוא אומר, מטוסינו כלל לא היו בסביבה, המצב יציב, אבל אנחנו בוחנים את הסיפור הזה כאילו רק עכשיו התחלנו, וטוב אנחנו עושים שכך אנחנו נוהגים, אומר שר הביטחון. בישראל היום גם כן מתייחסים אל האיומים האלה מצפון. עודד גרנות כותב בעמוד 8 שנסראללה מהמר ומסתכן במלחמת לבנון השלישית, וזאת משום הדברים שאמר שלשום לערוץ הבית הלבנוני שלו על מיאדין, ולמראיין המעריץ והמתחנף ומולו הרשה לעצמו מנהיג חיזבאללה להסלים ולהגביה את רף האיומים. יש שתי דרכים לקרוא את עזרות נסראללה החדשות, כותב פרשן ישראל היום, האחת כהתרברבות גרידה שנועדה ללחוץ על ישראל לקבל את הדרישות הלבנוניות במסע ומתן המתנהל כעת על סימון הגבול, ויש גם אפשרות אחרת שאסור לזלזל בה, והיא שנסראללה מכין את עצמו לאימות עם ישראל סביב קידוחי הגז, ואז מי יודע לאן זה ילך. צריך להזכיר שהוא עלול לחזור כמעט על אותן הערכות מוטעות שסיפחו אותו במלחמת לבנון בקיץ 2006, אותה מלחמה שבסיומה הודעה כאילו חזה מראש שכך תגיב ישראל, לא היה פותח בה, וגם עכשיו נסראללה משחק באש. הדברים מובאים בהרחבה בעיתוני היום. ראש הממשלה לפיד ונשיא המדינה הרצוג פועלים יחד לפדרון המשבר עם רוסיה, שמתכוונת להפסיק את פעילות הסוכנות היהודית במדינה. לפיד והרצוג עשו ביניהם תוכנית עבודה כיצד לנהל את המשבר בדיסקרטיות. הרצוג הופקד על ניהול המגעים מול פוטין. הוא גייס לעניין גורם בינלאומי שיש לו מהלכים מול הקרמלין. זו לא הפעם הראשונה שבה נעזר לפיד בהרצוג לפתרון משברים דיפלומטיים. אנחנו זוכרים את שחרורם של בני הזוג אוקנין ובמגעים לסולחה בין ישראל לטורקיה. אז הרצוג ביקר באנקרה ונועד עם ארדואן. גם בעניין המשבר עם פולין התערב הנשיא. לא שוללים אפשרות שהרצוג ישוחח עם פוטין בהמשך, אבל זה לא יקרה לפני הדיון מחר בבית המשפט בעניין סגירת הסוכנות שם במוסקבה. אומר הרצוג אתמול, באופן טבעי פעילות הסוכנות היהודית ברוסיה היא נושא שבאמת קרוב ליבי, יש דברים שהשתיקה יפה להם. בישראל מקווים שעברת הטיפול בנושא למישור הדיסקרטי תוביל למתן אישור למשלחת המשפטית הישראלית לצאת למוסקבה כדי להשתתף בדיון בבית המשפט. הם עדיין לא קיבלו ויזה לרוסיה, במשלחת המשפטית שלנו. מוסקבה מבחינתה הבהירו אתמול שאין משבר מדיני. אמנם יש שאלות שנוגעות לפעילות הסוכנות, האם היא עולה בקנה אחד עם החקיקה הרוסית, אבל אין צורך לעשות פוליטיזציה של המצב, כך אמר דוברו של פוטין, דימיטרי פסקוב. בתגובה רשמית של לשכת ראש הממשלה, לפיד, אצלנו נאמר, יחסי ישראל-רוסיה נשענים על מורשת, קשר רציף ואינטרסים הדדיים, נקיים דיאלוג תוך שמירה על היחסים החשובים בין המדינות. דווקא דוברת משרד החוץ של רוסיה העבירה בראיון טלוויזיוני ביקורת על העמדה שהביעה ישראל ביחס למלחמה באוקראינה. עם זאת, גם היא אומרת שהכל זה עניין משפטי ואינו משליך על היחסים המדיניים. המתיחות בין ישראל לרוסיה הביאה אתמול את בנימין נתניהו לפרסם הצהרה בנושא. הוא תקף את ראש הממשלה לפיד ואת שר הביטחון גנץ ואמר, ההתנהלות שלכם מסכנת את הביטחון הלאומי שלנו. אם המשבר עם רוסיה לא ייעצר מיד, הוא עלול להביא לפגיעה חמורה בביטחוננו. מראש הממשלה לפיד נמסר בתגובה, אילו נתניהו היה תורח לבוא לעדכון מדיני ביטחוני אצל ראש הממשלה לפיד, הוא היה לומד את העובדות לאשורן. גם גנץ הגיב בחריפות לדברי נתניהו ואמר, ממשלת ישראל מתנהלת באחריות ובנחישות כדי לעמוד על האינטרסים של המדינה והעם היהודי, ונתן תגובה לדבריו של נתניהו. אז מה עומד לקרות במשבר הזה מול הקרמלין? בינתיים נראה שבישראל נערכים גם לתרחיש שלפיו יורה מחר בית המשפט על סגירת משרדי הסוכנות, ואז יפעלו לאפשר לעליית יהודים לישראל גם בלי הסוכנות היהודית, ינסו להוריד את גובה להבות, ובינתיים גם לשכת הקשר נתיב, שאנשי האחראים על אישורי יהדות למועמדים לעלייה, גם היא בתמונת המשבר הזה, ונעקוף אחר הדברים. 7:30 עכשיו, הבוקר, הנה עוד שיר של בוקר יום רביעי, עקיבא שר, פשוטים.
סוף כל יום מוביל אל הבית, שקט אורות עמומים, לפעמים כששוקעת השמש טוב לי לחבות גם בפנים, בחדרים נשימות קטנות, עיניים עצומות, בחדרים של הלב שלי שמחות קטנות, שמחות קטנות. בסלון ואין עולם, אני פורט לך את הלב על גיטרה, ולא צריך לרדוף, הכל כבר כאן, בחדרים נשימות קטנות, עיניים עצומות, בחדרים של הלב שלי קטנות, שמחות קטנות.
מה? מיד חוזרים.
בני 75 ומעלה מזמינים כרטיס ברב-קו אונליין. צוענים באמצעות רב-קו אונליין ונהנים מנסיעות חינם. כן, נסיעות חינם בתחבורה הציבורית.
רב-קו אונליין. רב-קו אונליין.
רב-קו אונליין, ביישומון, אפליקציה, באינטרנט ובאלפי בתי עסק ברחבי הארץ.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון. כל בגדי הים עד 40 שקלים. תמנון.
כמורשת הבוקר
הבוקר 7:33 דקות. אתמול הותר לפרסום שחלה התפתחות בחקירת היעלמות הנער מוישי קליינרמן. 4 חודשים אחרי שנראה לאחרונה באזור הצפון, שני חשודים נעצרו על ידי המשטרה בחשד למעורבות בהיעלמותו. אחד מהחשודים נעצר בשבוע שעבר, השני נעצר שלשום. מעצרם הוארך בשישה ימים ויש צו איסור פרסום ואי אפשר להרחיב עוד בפרטים. בד בבד, במהלך אחד הדיונים שהתקיימו אתמול בבית משפט השלום בירושלים בנושא, פרצה תגרה בין המעורבים לצלמי עיתונות. וממשפחתו של קליינרמן נמסר שהיחידה החוקרת נמצאת בקשר רצוף עם ההורים ומעדכנת על אודות ההתקדמות בחקירה. בחודש שעבר הודיעה המשטרה שחשוד במערבותו בהיעלמותו של הנער שוחרר אחרי 100 ימים מהיעלמותו של מוישי. ונזכיר שמוישי קליינרמן בן 16 יצא בסוף חודש מרץ מביתו שבמודיעין עילית לטיול עם חברים בצפון, ומאז נעלמו עקבותיו. לפני כשבועיים הוקם צוות חקירה מיוחד, ואותו מוישי בשלב מסוים הגיע לקרב רשבי במירון, ואז הם התפצלו החברים והוא נשאר, ביקש להתבודד, ומאז לא יודעים מה עלה בגורלו. היום לראשונה מזה 25 שנים יש התפתחות בפרשת ילדי תימן. היום ייפתח קבר בפרשה הזו. אחרי שנים של ספקות ייפתח קברו של יוסף מלמד שנעלם ב-1948, וזה קורה ממש ברגעים האלה. בבית החולים הדסה בתל אביב טענו אז שהוא נפטר בלילה, אבל אמו בת יותר מ-90 עדיין מאמינה שהוא בחיים. בקבר של ילד אחר, עוזיאל חורי, נמצאו בחודש מאי שרידים של קבר נוסף, ומשפחתו נאלצה לחזור לבית המשפט. אז אם כן, הבוקר קברו של יוסף מלמד ייפתח, ואולי סוף סוף יגלו מה עלה בגורלו. בית המשפט בודק שוב ושוב את התיקים. הוריו של יוסף מלמד עלו מתימן לישראל בשנת 1943, אבא שלו התגייס לצבא, ואימו התאלמנה בשנת 48. כחצי שנה אחרי מות אביו, האם שולמית הגיעה עם הילד לבית החולים הדסה ששכן בתל אביב משום שהוא לא הרגיש טוב. הורו לה ללכת הביתה, ולמחרת הגיעה, כשהגיעה לבקר את בנה, הצוות הרפואי הודיע לה שהוא נפטר בלילה. והיא שאלה למה לא הודיעו לה קודם, אמרו לה ש... ניסו לחסוך מהאלמנה הטריית צער נוסף. בחלוף השנים היא הופתעה לקבל צו גיוס לבנה יוסף. זה טלטל את חייה. אחרי ברור במשרד הפנים נמסר שיוסף עזב בשנת 1963. מאז היא חובה צער גדול על בנה, בטוחה שהוא בחיים והועבר לאימוץ. אבל כל הספקות אולי תיפטרנה היום עם פתיחת קברו של הילד יוסף מלמד. מדובר בהליך שיכול להימשך עד שעות הערב. מדובר בעבודה יסודית ועדינה. אנתרופולוג של משרד הבריאות צריך לבצע כדי לא לפגוע בשרידים שמצויים בקבר. ייקחו וילקחו דגימות של DNA למכון לרפואה משפטית, ושם יחליטו האם אכן יוסף הוא זה שקבור שם או לא. כזכור, לפני חודשיים החלה פתיחת קברו של התינוק עוזיאל חורי, ואחרי 10 שעות ההליך הסתיים במפח נפש כשזוהו שני הקברים. הפעם זה לא צפוי לקרות, מאחר ונציגי המשפחות זימנו בהוראת בית המשפט את המשפחות של הקברים הצמודים לקברו של מלמד, וקיבלו את אישורן לפתוח גם את הקבר הצמוד. בקיצור, פרשת ילדי תימן, אחרי 25 שנה, היום ייפתח קברו קברו של הילד יוסף מלמד, ואולי נדע מה עלה בגורלו. אישה בת 30, אם לשלושה ילדים מלוד, נורתה אתמול המוות ברחוב בן יהודה בעיר. אנשי מדע הגיעו למקום, מצאו אותה ללא סימני חיים. הירי הגירה סמוך לשעה 9:15 בלילה. במשטרה אומרים שנפתחו סריקות אחר היורים. ושוב, מקרה של רצח. אין לזה סוף הדבר הזה. אתמול נרצח גם ג'וזף אוחנה מאוספיה. אלמונים פתחו לעברו באש בזמן שישב ברכבו סמוך למסגד ביישוב. הוא לא היה מוכר למשטרה, וגם כאן מתבצעות סריקות אחר היורים. שוב ושוב ושוב אנחנו שומעים על העניין הזה. עוד ועוד מקרים של ירי בציבור הערבי. דובר צהל מוסר שהבוקר החלה ביקורת פתע רחבת היקף בהנחיית הרמטכ"ל כוכבי. הביקורת הזו, ששמה סדרי בראשית, תבדוק במתכונת פתע את כלל היחידות המיוחדות של צהל, תוך התמקדות ביסודות התרבות הצבאית, התחקור והמשמעת, הערכים, הנורמות, הפקודות והנהלים. את הביקורת מוביל מבקר צהל, תת אלוף במילואים אופר שריג, ואיתו צוות גדול של סדיר ומילואים, הכל כדי לשפר את הכשירות והמוכנות של זרועות צהל, כך על פי הודעת דובר צהל הבוקר. עכשיו כבר 7:39 דקות, יונתן רזאל שר על ציון.
ציון תצא האהבה יפה זכורה נעימה כמו שחיכינו לה אלפיים שנה בארץ החוקה כי מציון תצא ההבנה שלמה זכורה כמו ששמענו אותך בפעם הראשונה בארץ החוקה נספרת על השקט על האדם לקחת על גרמות הטובים שבעולם לוקחת אותי אותך ובכלל שמענו אותו בפעם הראשונה בעץ רחוקה כי מציון אצל אל העולם יפים מחוזקים ביחד כמו שעמדנו שם בפעם הראשונה בעץ רחוקה ונדע שחיכינו לה אלפיים שנה בארץ החוקה לה לה לה
ציון, אנחנו בעיצומם של ימי בין המצרים, אוטוטו תשעת הימים, ראש חודש אב מתקרב אלינו, מנחם אב. כל העולם הפיננסי דרוך לקראת החלטת הריבית החשובה שיפרסם הערב הבנק המרכזי של ארצות הברית, הפדרל ריזרב. על פי רוב התחזיות הריבית עולה ב3/4%, אבל יש כאלה שאומרים אולי שתהיה העלאה חדה במיוחד של אחוז שלם נוכח האינפלציה הגבוהה שלתוכה נקלע המשק האמריקני. האינפלציה הגיעה כבר לשיעור של 9.1%, וחששו שאף תעלה לסביבות 10%. החלטות הריבית האחרונות שהתקבלו בארצות הברית שימשו מבוא להעלאות ריבית בארצות רבות, כמו באוסטרליה, גם אצלנו בישראל וגם בגוש האירו, כאשר כולם נעלו את הריבית בשיעורים גבוהים משנצפה תחילה, וכולם עוקבים אחר הנעשה בריבית שם בארצות הברית. עכשיו להסתלקותו של סופר הילדים אורי אורלב, סופר הילדים והנוער המפורסם והידוע, נהג לכתוב על תקופת השואה מעיניו של ילד. הוא סיפר, יום אחד המצאתי לעצמי סיפור שהמלחמה, השואה, כל זה לא התרחש באמת, זה רק חלום שאני חולם, כך כתב בספרו משחק החול. אורלב, יורק הקטן, ששרד את ברגן בלזן, הלך אתמול לעולמו והוא בן 93, משאיר אחריו דורות של צעירים שגדלו על ספריו ולמדו דרכו על המלחמה ההיא ועל ימי קום המדינה. הוא כתב עשרות ספרים שתרוגמו לשפות רבות, זכה בפרסים, נחשב לאחד מגדולי סופרי הילדים והנוער של ישראל, והכל בשל יצירותיו הבולטות, חיית החושך, האי ברחוב הציפורים, אך בוגר ומשגעת פילים. בשנת 1982 זכה בעיתור אנדרסן על שמו של סופר הילדים הנס קריסטיאן אנדרסן, על ספרו האי ברחוב הציפורים, שמתאר את חייו של ילד יהודי בגטו בפולין בזמן המלחמה שמסתתר מפני הנאצים בבית הרוס. הוא קיבל את הפרס הספרותי הגבוה ביותר בעולם לספרות ילדים ונוער. אורי אורלב נולד בוורשה כיורק אורלובסקי. הוא גדל בבית מתבולל, אמו נרצחה בידי הנאצים, אביו נשבע בידי הרוסים, ואז הוא ואחיו הוסתרו על ידי קרובת משפחה בגטו ורשה, משם הועברו לברגן בלזן, ואז שוחרר על ידי הצבא הבריטי, הגיע לישראל ושהה בקיבוץ גניגר. בספרו סודות משולחן הכתיבה, סיפר על הדרך שהובילה אותו לכתיבה, הוא למד שפה חדשה והתחיל לכתוב סיפורים, ותיאר את כל כתיבתו במהלך השנים. מאוד מעניין לקרוא על אורי אורלב שהלך לעולמו. בנו הסופר איתמר אורלב כתב בדף הפייסבוק שלו, אבא שלי מת אתמול בערב בן 93, ואף שהגיע זמנו, כי יש שלב שאין אותם בחיים שהם מפריעים למוות מלגאול את האדם מסוף חייו, עדיין הלב נשבר. ראש הממשלה לפיד ספד, מדינת ישראל איבדה את אחד מגדולי סופרי הילדים והנוער, שכתב יותר מ-40 ספרים במהלך חייו, ואלה יישארו כאן איתנו לתמיד. הלווייתו של אורי אורלב תתקיים מחר ב-5:30 בבית העלמין בקיבוץ מעלה החמישה. עכשיו כבר 7:47, דיברנו על ספרות השואה. בידיעות אחרונות מביאים נושא מאוד מאוד חשוב, מעניין, ובעמוד 6 מספר איתמר אייכנר על התפוררות הזיכרון. גם בכותרת של ידיעות אחרונות נתנו לזה במה מרכזית הבוקר. מדובר על כך שכל מי שביקר באושוויץ לא יכול לשכוח את הרמות הנעליים הבלויות שנלקחו מאנשים, הגברים והילדים בדרך אל מותם. העדות האילמת הזו המחישה בצורה הטובה ביותר את גודל הזוועה. אבל מסתבר שעם הזמן החפצים הולכים ומתבלים באופן טבעי ומנסים לשמר אותם. עכשיו מבקשת קרן אושוויץ בירקנאו לגייס כ500,000 יורו לטובת שימור 8,000 זוגות נעלי ילדים שנמצאות במצב של התפוררות, עד כדי חשש שבלי הליך שימור הם פשוט ייעלמו מהעולם, ואי אפשר לחכות כמה שנים, צריך לשמר עכשיו. אומרים הפולנים. עם פתיחת קמפיין מימון ההמונים, קיבלה קרן תרומה של 50 אלף אירו מיצרן נעליים גרמני. טוב, הם צריכים עוד הרבה כסף, והמבצע להצלת הנעליים יימשך כשנתיים. הן אמנם מאופסנות בתנאים טובים, אבל זה רק מעט את תהליך ההתיישנות, וצריך לעשות משהו כדי לשמר את נעלי הילדים שנרצחו בשואה. יש הרבה תמונות הבוקר בעיתון, וקשה לראות את הדברים, אבל הזיכרון חשוב מאוד. הקרן הזו של אושוויץ בירקנאו הוקמה לפני 30 שנה כדי להבטיח את שימור המחנות. היא אחראית לשימור כל התשתיות במחנה, המבנים, האבנים, הריסות תאי הגזים, הקרמטוריום והחפצים האישיים של האסירים. יש שם 100,000 נעליים, מברשות שיניים, מכתבים, מזוודות, ויש שם 40 אנשי שימור מקצועיים, מתוכן 8 נשים שנמלטו מאוקראינה, והציעו להם עבודה שם במעבדות באושוויץ, והם משמרים את החפצים האותנטיים מהזמן שהמחנה היה מבצעי, וזו מומחיות ממש, ועל כן מנסים עכשיו לגייס עוד כספים כדי להבטיח את שימורו של מחנה אושוויץ בירקנאו, למען נסגור ולא נשכח ולמען הדורות הבאים. איריס ליפשיץ קליגר כותבת הבוקר בעיתון, ראיות לפשע הגדול מכולם, כך היא כותבת בכותרת של המאמר שלה. אבי המנוח, היא כותבת, העיתונאי נוח קליגר, אסיר מחנה אושוויץ, נהג לומר, יש רק דבר אחד יותר גרוע מאושוויץ, שהעולם ישכח את אושוויץ. הוא כל כך חשש שהשואה תשכח, עכשיו גם אני מתחילה לחשוש, ועל כן חשוב שידיעות הביא את הדברים ממש בעמודיו הראשונים, וגם בכותרת שלו, על התפוררות הזיכרון, ועכשיו יש מבצע עולמי לגיוס תרומות, וחשוב שגם אתם המאזינים תעשו ככל שביכולתכם כדי לשמר את הזיכרון הזה, וכולנו נתגייס ביחד עם יהודי העולם כולו למען השליחות המיוחדת הזו. 7:51 דקות, עוד שיר שיוביל אותנו לקראת סיום המשדר שלנו הבוקר. בניה ברבי שר עכשיו הלב פתוח.
עוד חיוך בשפתיים, לא ביקשתי הרבה, מה בסוף מחכה, בואי תראי, זה כתוב בעיניים שרואות את הכל. בואי עכשיו אלינו בית, מול אותם השדות הישנים שכל כך אהבת, מתחת לשמיים זה רק שנינו, תקשיבי לשיר שעוד לא שמעת. כמה טוב שבאת, כבר שנים שנלחם ברוח, כמה שאהבת לי את החיים, עכשיו הלב פתוח. חיבוק בינתיים, כשתהיי בטוחה תרגישי שמחה, אותו הלב ואותן הידיים שיודעות לאהוב. בואי עכשיו לנו בית, מול אותם השדות הישנים שכל כך אהבת, מתחת לשמיים זה רק שנינו, תקשיבי לשיר שעוד לא שמעת. כמה טוב שבאת, כבר שנים שנלחם ברוח, כמה שאהבת לי את החיים, עכשיו הלב פתוח.
טוב שבאת, כבר שנים שנלחם ברוח, כמה שאת לי את החיים, עכשיו הלב פתוח.
שבע 54 דקות עכשיו, הבחירות הולכות ומתקרבות, עוד 90 ומשהו ימים. מערכת הבחירות הקרובה תהיה השלישית שמתקיימת בזמן מגפת הקורונה, ומתי הקורונה כבר נערכים אליה בשיתוף ועדת הבחירות המרכזית. למה? כי מעריכים, חלילה, שבאוקטובר עשוי להיות גל נוסף לצד תחלואה בשפעת. אבל הפעם לא צפוי שנראה קלפיות יהודיות למבודדים, כי אין כרגע הנחיות בידוד. כמו כן לא יהיה צורך לעשות ספירה נפרדת של קלפיות של חולים, כמו שהיה בעבר. יחד עם זאת, חולים מאומתים יצביעו בקלפיות נפרדות אחרי שיבצעו בדיקה. אלה שמאושפזים, יהיו שם גם כן קלפיות מיוחדות במחלקות וגם בבתי אבות. סיפור, מתכוננים שוב לגל של קורונה חלילה, אבל כרגע בעת ההצבעה לא תהיה חובה לעטות מסכה, ורק אם יהיה וריאנט חמור יותר של הקורונה, אז הכל ישתנה. עצם העובדה שיש אפשרות שיהיה גל קורונה בסתיו או לקראת הבחירות בנובמבר, מחייבת אותנו לחשוב על הערכות, כך אומר הפרופסור זרקה, הממונה על הקורונה, וזה מטריד קצת הדברים האלה שהוא אומר. איך הם יודעים מה יקרה בחורף? לא ממש יודעים, אבל מעריכים. ועל כן, בחודשים הקרובים תתקיים סימולציה יחד עם פיקוד העורף, ויבדקו את המוכנות של מערכת הבחירות ומערכת הבריאות לאתגר של שפעת, קורונה ובחירות. הכל ביחד. ידיעה מרגשת שאני רואה הבוקר בישראל היום, אתמול לבית הכנסת ביישוב קידה שבבנימין, הוכנס ספר תורה על שם לוחם הימם רב נגד נועם רז, השם יקום דמו. הספר נתרם על ידי איש העסקים עמוס לוזון. מיד אחרי הכנסת ספר התורה נערך אירוע בר מצווה של בנו של נועם רז, ושמו של הבן סגב, ולמקום הגיע איש הריבו שהקדיש לו שיר ורקד איתו, ואם כן חגיגה שהייתה ביישוב קידה לזכרו של נועם רז הגיבור, זכרו לברכה, ספר תורה, וגם איש הריבו, ואיתו גם נחתום את השעה הזו כשהוא שר מציל אותי כל יום.
השלכות גם כן, וזה שנים שמחכים לגאולה, ממש כמו בימים ההם, בזמן הזה, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל, איכשהו בסוף נגלה לשביל שלום.
מציל אותי כל יום, ישי ריבו. אנחנו חותמים משעה של הבוקר. בשבוע הבא יחזור אלינו בני טייטלבוים לתוכנית הרגילה. מיד אחרינו מנדי ביטן, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך לשידורי כאן מורשת במשך כל היום. כמובן נודה לטכנאי השידור שלנו שרון לרנר, כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב.
הכל עכשיו בסבך בגלל שביל שלו, והוא משך אותי חצי
סיבה על כורחי איך שהוא בסוף יהיה רק טוב הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל איך שהוא בזמן נגלה לשביל שלו והוא משך אותי חצי בעל כורחי
רשת מיד חוזרים
כמו רשת
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון כל בגדי הים עד 40 שקלים תמנון
לישון? לעלות במדרגות? לצאת לרצה? תשכחו מזה! שמי אנס פרטלה, שף קונדיטור. כאבי הגב והברכיים פשוט שיתקו אותי. מומחה אמר לי שהסחוס פשוט נמחק, שאין ברירה ושצריך לנתח. ואין פתרון אחר? אפוסטרפיה הוא ענה. בתוך שבועיים מתחילת הטיפול הרגשתי הקלה. בזכות האפוסטרפיה, אחר כך הכאבים פשוט נעלמו לי. אז אם כואב לכם, חפשו בגוגל אפוסטרפיה, או התקשרו כוכבית 2767.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, כל בגדי הים עד 40 שקלים. תמנון.
כמורשת.